שלום לך פינקי, דוקטור פיינשטיין.
שלום משה, שמח להיות פה.
אני מאוד מאוד שמח לדבר איתך, אמנם מעולם לא נפגשנו מעבר לשיחות ככה, שיחות מן הסוג הזה, אבל מה שאתה הספקת לעשות, שמך הולך לפניך, מה שהספקת לעשות בהחלט מעורר האחר הבא ויותר מזה, וכבוד גדול הוא לארח אותך בפודקאסט של ישראל מחר, של ערוץ התוכן ישראל מחר. מכיוון שהיום יום שישי, אז אני מרשה לעצמי לעשות את זה מהמרפסת באווירה יותר נינוחה וחברית, או כן, ואישית, אבל כמה שהספקתי להכיר אותך, זה בדיוק מה שאתה אוהב, אז זה בוודאי מתאים לך.
כן, זה מדהים לי, אתה רואה, אני בטישרט, אני בפינת המחשבים של הילדים שלי, ואני מקבל הרבה עצות איך לשפר את זה, אני מנסה, אבל אני חוזר לאותו מקום, לאותו פורמט, זו הדרך שלי. וזה גם מסר שעיקר החיים קורים בתוך החיים, ולא צריך יותר מדי תחפושות, ואתה יכול להביא מסרים מאוד משמעותיים, גם ממקום יחסית פשוט ובגובה העיניים. תמיד הייתי ככה, וכנראה שאני גם תמיד אהיה ככה.
אני רוצה לחלק את השיחה בינינו לסיפור של החיסונים, והוועדה שהקמת, והמשמעויות שלה וכו', אנחנו נדבר על זה חלק ניכר מהשיחה שלנו, אבל נראה לי שנכון יהיה שגם נתפשט בהמשך לתפיסות עולם. אתה נשמע לי כמו אדם נורא מעניין, עם תפיסה הוליסטית לגבי החיים בכלל, ואני חושב, יהיה לי, ואני בטוח שלצופים שלנו מאוד מעניין לשמוע את דעותיך גם בצורה יותר רחבה, מעבר רק לנושא הספציפי שלשמו התכנסנו כאן.
בשמחה.
קודם כל, תתאר לי את המקצוע שלך, את ההתמחות שלך, ומה אתה עושה, קצת על עצמך שנבין.
זה רשמית, אני רופא, מתמחות זה פסיכיאטריה, אני פסיכיאטר מומחה. הלכה למעשה, כשסיימתי את ההתמחות וקיבלתי את התעודה, עברתי איזשהו תהליך שבתוך התהליך הבנתי שאני מעוניין לקיים פסיכיאטריה עם דגש על העצמת האינדיבידואל וחיפוש דרכים לסייע לאנשים גם ללא תרופות, אם אפשר. וזה הביא אותי למגוון תגליות ולתהליך מחקרי בלתי פוסק, שבו יצרתי כלים ושיטות כדי לעזור לאנשים להתמודד עם אותם דברים שהקולגות שלי מתמודדים רק או בעיקר בעזרת תרופות, גם בעזרת כלים של העצמה אישית, חיבור טוב יותר לעצמך, כלים להתמודדות עם חרדות ודיכאון והפרעות במשפחה, ובזה אני עוסק ב-15 שנים האחרונות. אני כל הזמן חשוב לי לחבר בין רגשות ויצירתיות, וגם היצירתיות שלי היא משחקת חלק בעניין, תפקיד, וגם מבחינתי העצמת האדם זה להביא אותו למקום שבו הוא מתמודד באופן יצירתי עם הבעיות שלו, וכשהאדם מגיע למצב שהוא מתמודד באופן יצירתי עם הבעיות שלו, הבעיה היא כבר פחות בעייתית, הוא מסוגל להתמודד. ומאותה השקפת עולם, אגב, אני עושה את מה שאני עושה היום מבחינה ציבורית. זה בדיוק אותו דבר, רק העתקתי את זה לרמה היותר ההמונית, אבל זה אותו עיקרון. עיקרון של להעצים את האינדיבידואל ולתת לו את החוויה שהוא מסוגל להתמודד, גם אם זה קשה.
בוא נקרא לזה ככה, החשד שלך בהתערבות, באצבע הקלה על ההדק של ההתערבות הכימית או הרפואית, במקום שהאדם יכול להתמודד בעצמו, הוביל אותך אל הסיפור הזה של החיסונים, ובסופו של דבר הבדיקה של המשמעויות שלהם, ואותה ועדת בדיקה שהקמת, ועדת הבדיקה האזרחית, לבדיקת תופעות הלוואי של החיסונים.
למעשה אנחנו התחלנו ממקום יותר מוקדם, למעשה כשהתחל אני הסתכלתי כל הזמן על כל התהליך הזה של הסגרים והחוק החברתי, ואני לא הייתי לגמרי שבע רצון מזה, אבל גם לא הרגשתי שיש לי באותו זמן אמירה משמעותית להגיד. הרגשתי שאני לא לגמרי מסכים עם מדיניות, אבל לא הרגשתי שיש משהו לעשות באותו רגע, אבל כשהחל קמפיין החיסונים והאופן שבו הוא הוצג לציבור, אז הרגשתי שמתחיל להתרחש משהו שהוא בגדר עוול מבחינתי, משהו שהוא אגרסיבי, מניפולטיבי, ויוצר אצל הציבור חוויית חוסר אונים, חוסר אפשרות להתמודד או להטיל ספק. מהמקום הזה הקמתי ועדת חקירה כדי שקודם כל יהיה גוף שחוקר, ששואל, שתוהה, שמטיל ספק, מה שפתאום, דברים שפתאום נעלמו לגמרי. וזה היה הרעיון המרכזי של ועדת החקירה. אנחנו עוד לפני שחקרנו את תופעות הלוואי, חקרנו את התנהלות הממשלה. הדוח הראשון שלנו עוסק בהסכמים שנעשו עם חברת התרופות, במניעים של זה, איך הגענו לזה, בשיתוק המערכת הרפואית, בהשתלטות פוליטית על הרפואה, בשיתוק מנגנוני דיווח. אחר כך הדוח השני באמת הלך לדבר המאוד קשה שמתרחש, וזה ריבוי תופעות לוואי. אבל אני חייב להגיד שהמניע שלי להקמת הוועדה, אותו מניע, תפקיד הוועדה להתקיים ולסייע לציבור כדי להעצים את הציבור. ואגב, זה עובד. הסיבה זה נושא יש כל מיני תיאוריות, ואני לא יודע להגיד שאני יודע, אבל ברגע שאתה כופה על ציבור גדול של אזרחים, תוך כדי הפחדה, תוך כדי טרור מחשבתי, אתה כופה עליהם השתתפות בניסוי, בטכנולוגיה חדשה, שהם לא מבינים בזה שום דבר, ואם קורה להם משהו, אתה לא מכיר בהם, אתה לא מטפל בהם, אתה בעצם נלחם כנגד התושבים. כלומר, יש פה גופים שהם משלבים פוליטיקה וחברות תרופות, עם אינטרסים שאני עוד לא יודע לגמרי מה הם, אבל הם מסתכמים בשבירת כל הקודים של הרפואה הרגילה, ומינוף שלה לאיזשהו קמפיין שכבר לא נראה כמו רפואה. לא, זה לא נראה כמו רפואה, זה כמו איזשהו צורך אובססיבי, להחדיר לכמה שיותר אנשים חומר מסוים, שלא ידוע מה השלכות שלו, ללא אמצעי בקרה, בלי להיזהר, תוך מניפולציה. זאת לוחמה פסיכולוגית לכל דבר בעניין.
אבל פינקי, אם אתה, שאתה בחוד החנית, הכי, הכי בשפיץ של המאבק בדבר הזה, ובנוסף, פסיכולוג, כן, יש לך יותר, יש לך את הכלים קצת לחקור בנפש האדם, מתקשה להסביר מה הסיבה, אז מה יגידו אזובי הקיר?
אני קודם כל פסיכיאטר, ולא פסיכולוג, אבל אני פסיכותרפיסט. תשמע, אחת הסיבות שקשה להסביר, השאלה הזאת חשובה, מכיוון שקשה להאמין, אתה בא להסביר משהו, אתה עובד על איזשהו סט של סכמות, זה כמו אקסיומות, אתה יודע, הבן שלי לומד מתמטיקה, אומר לה, מתמטיקה בנויה על אקסיומות, שאחר כך אתה סביבם עושה כל מיני הוכחות וחוקר. יש לך אקסיומות שהן מבנה הבניין שלך. יש אקסיומות של איך עושים רפואה. יש אקסיומות של איך עושים ניסוי. של איך התמודדים עם וירוס. יש אקסיומות, יש קודים של תקשורת בין מערכת רפואית לציבור. כשאתה בא לחקור תופעה, אתה הולך אל האקסיומות שלך. וכרגע מה שקורה, אנחנו נמצאים באיזשהו סוג של התפרקות מקומית ועולמית, שבה כל האקסיומות של איך מתנהלים, איך מקבלים החלטות, איך מדברים עם הציבור, איך גורמים לאדם לקבל חומר רפואי, שתבין, עצם זה שרופאים העזו, לשדל ולשכנע אנשים, לשדל אותם, להשתתף בניסוי, כשהם עצמם, הרופאים, לא יודעים שום דבר על זה. זה דבר שכל כך קשה להתמודד איתו תפיסתית, איך הגענו לזה? איך הצליחו להביא קבוצה גדולה של רופאים להתנהג כמו עדר, ורק להיות משתפי פעולה ולהסכים? עם דבר שבחינוך הבסיסי שלהם, הם יודעים שאסור להם לעשות את זה. אסור להם לעשות את זה, לרופאים, אסור לעשות את זה. אז כשאתה מנסה להסביר, אתה קודם כל צריך להתמודד עם ההשתאות, מה קורה פה? יש פה מהלך של התפרקות. אני כן יכול להגיד שרואים שיש פה ניסיון פוליטי או מצד חברות מאוד גדולות לייצר אווירה של השתלטות על בני אדם דרך הפחדה. מה הם רוצים להשיג מזה? אני עוד לא יודע. זה, אני יכול להגיד שזאת מלחמה, והאויב התחיל הרבה לפניי, אז אני לומד אותו, אני לומד את האויב. אני כן מבין שיש פה צורך אז לייצר אווירה של שליטה, של צייתנות, של מצב שבו אנשים לא יתווכחו ולא ישאלו שאלות ולא יתהו תהיות, ותבין, זה מגיע עד לתוך המשפחות. אם לפני יומיים עשיתי וידאו שסיפרתי בצער על זה שנפטר בחור בן 21, אז מסתבר שבתוך המשפחה יש ויכוחים. בתוך המשפחה יש ויכוחים, האם זה קשור לחיסון או לא. השאלה הזאת בכלל לא אמורה להיות, הם לא אמורים להתווכח. מישהו שם בשלטון או במערכת הרפואית, מביא את האנשים לכזה פחד, מפקיר אותם. אם הניסוי הזה לבד, עד כדי כך שהם פתאום, הם צריכים לבד להחליט אם זה קשור או לא, שבכלל אין להם את הכלים בזה. אז נעשו פה נעשים פה בהווה כל כך הרבה פשעים אתיים, וכנראה גם קרימינליים. זה השיטפון הוא כל כך גדול, שאתה לא יודע מאיפה להתחיל להגיד, מי עושה את זה, איך הוא עושה את זה, זה כל כך מערכתי, משה. זה מאוד מערכתי. זה אפילו אתה אומר, אם אני ארצה להתלונן לוועדת אתיקה של הרפואה, אני לא מאמין לוועדת אתיקה של הרפואה היום. אני מרגיש שאין לי, אין למי לפנות. אז אני פחות עוסק בשאלה למה, אני שואל, אני יותר עוסק בשאלה מה קורה. יותר פנומנולוגי. מה שקורה כרגע זה התפרקות מערכתית גדולה. אם נגיע בשיחה לתפיסת עולם רחבה יותר של מהי הרפואה המודרנית, אני יכול להגיד לך שאני יכולתי לראות את זה קורה. רפואה מודרנית שכבר התבססה קודם על עריצות, התבססה קודם על הישענות יתר לחברות התרופות, עד כדי כך שחברות התרופות התחילו לנהל את הרפואה. השיקול דעת של הרופא כבר מזמן הלך והצטמצם לטובת שיקול דעת תרופתי, עם הרבה שוחד ומעורבות לא קשרה של חברות תרופות. זה כבר היה שם, התשתית כבר הייתה שם. אבל להגיע למצב כזה, לא דמיינתי שזה יגיע כל כך מהר.
באמת רוצה לעבור איתך בהכרח למה קורה, כלומר תוצאות המסקנות או מסקנות הביניים של הוועדה שלך, אבל אני חייב לתת לך את השני סנט, כמו שאומרת, את השני שקל של איך אני בכל זאת מסביר לעצמי, כי אתה יודע, אתה חייב, אני לפחות מרגיש צורך לתת לעצמי איזשהו פשר לשאלה הזאת. ואני חושב שיש פה, פינקי, כמה רובדים. יש את הרובדים שקל לענות, והם אמיתיים. שוחד. כמו שאמרת, תעשיית התרופות. תעשיית התרופות היא, אם אני לא טועה, זו התעשייה השנייה בגודלה בעולם. מדובר פה בכספים ברמות שלא יתוארו. והתעשייה הזו כבר עשרות שנים מפזרת אבק שוחד כזה על פני הגלובוס. וכל מי שכל רופא יודע זאת, וכל מי שנמצא בעולם הרפואה מכיר זאת, וקשה מאוד 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 לחמוק מלנשום את האבק הזה, דרך כנסים ודרך כל מיני צ'ופרים, לא צריך פה לפרט. זאת אומרת, אתמול דיברתי על כך, שאלתי לך אתמול קישור פינה הקבועה שלי, שנקראת 5 על 5, דיברתי בעיקר על הנושא הזה. כשאתה רואה מי הפרזנטורים, ומי הפרופסורים שהתנדבו להיות, לא סתם להיות ממושמעים, אלא לדחוף, להיות הפרזנטורים של החיסונים, אתה רואה שבדרך כלל לא מדובר באנשים שהתפנו לרגע מחדר המיון. סתם באנשים שידעו גם לעשות לביתם, בדרך כלל, לא מעט מהם עם רקע בעייתי של פעולה בשני קובעים, לא רק בשם הציבור. כך שזה הרובד הפשוט להסבר. כן? כסף. וכסף גדול. אבל אותי הרובד הזה לא מספק. אני חושב שיש כאן משהו עמוק הרבה יותר. אני חושב שבטבע האדם יש רצון להשתעבד. אחרת התורה שלנו לא הייתה צריכה להעניש עבד שמבקש להישאר אצל אדונו ולא להשתחרר, ולרצוע את אוזנו, לעבור טקס משפיל. כן, הרצון, אנחנו חושבים שאנחנו רוצים להיות בני חורים, אבל הפיתוי להיות משועבדים הוא גדול מאוד אצל כל בני האדם. הפיתוי אצל האנשים להשתעבד וכמובן אצל השליטים לשעבד, הדבר הזה מושך היום את האנושות כולה אל מחוזות. אני חושב שאם כשתתפנה לחקור את העניין, מה פה קרה לאנושות, אני מציע לך לבדוק את ההיסטוריה של הקומוניזם. כיצד אידיאולוגיה כל כך רודנית, כל כך משעבדת, כל כך רצחנית, הפכה להיות הכי רצחנית מכל האידיאולוגיות שהיו אי פעם. הפכה להיות כל כך פופולרית, עד כדי כך שאפילו בכנסת שלנו היום, יש חבר כנסת קומוניסטי, כן? אופר כסיף, שאני בטוח שהוא רואה בעצמו אדם הומניסט. והוא לא שואל איך זה שאני מחזיק באידיאולוגיה שרצחה בערך, הביאה למותם של כ-100 מיליון בני אדם במאה ה-20, וגם אחרי המאה ה-20, כן? עד היום בצפון קוריאה, מקומות שכאלו. זאת אומרת, הרצון של האנשים לתת למישהו אחר לנהל אותם, אוקיי? מוביל, כל כך רוצים לסמוך על מישהו. יש בעיה, יוצרים פחד, יוצרים מהפכה מתמדת. אני רואה הרבה מאוד מקבילות בין הבולשביזם, המהפכה הקומוניסטית, לבין הסיפור שקרה לנו פה עם הקורונה. זה מנגן על איזשהו...
אני רוצה לענות לך, משה, כי חשבתי תוך כדי שדיברת. אגב, רק במאמר מוסגר, אני מאוד מעריך את אופר כסיף כאדם.
לא מכיר אותו כאדם.
אני הייתי שמח לראות את שניכם בשיחה. אני מעריך את שניכם, ואתה יודע שאתם במקומות שונים מבחינה פוליטית. אני אגיד לך בהקשר, אני מסתכל על אותו דבר מזווית אחרת. וזה אמרתי כשרועיינתי לפני חודשיים וחצי. אני חושב שאחד מהאתגרים העיקריים של האדם, שהפכו להיות אתגרים יותר מסובכים במאה השנים האחרונות, זה אתגר התמודדות עם אי-וודאות, והתמודדות עם היותנו בני תמותה. ואני חושב שבמאזן הזה, בין המקום השכלי למקום הרוחני, אנחנו עשינו האצה טכנולוגית, שחלק מהתכלית שלה והמשאלה הפנימית שלה זה כביכול לנצח את הטבע. גם אפילו הטכנולוגיה של החיסון הזה, זה נאמר בריש גלי. הם אמרו באנגלית, we try to hack the DNA, הם מנסים להיות יותר חכמים מהבריאה. וזה עובד על פנטזיות של אני יכול לנצח את החיים, אני מייצר ודאות. עם כל עודף הטכנולוגיה ששתפת אותנו בעשרות שנים האחרונות, הכל נהיה יותר מתוחכם, יותר מהיר, יותר זמין, האדם מקבל אשליה של שליטה בחיים. כן. ואיזה פלא, במדינות עניות יותר, שלא היה להם כסף לשלם את הטכנולוגיה, יצאו מהמגפה ללא חיסונים. אוקיי? שם הם הרוויחו, בזכות העוני היחסי שלהם, בזכות זה שיש להם פחות גישה לטכנולוגיה. מה קרה לדעתי פה בזמן המגפה? מתוך זה שאנחנו כבר מורגלים להיות ביחסית שליטה עם כל הסלולרי והסמארטפונים שלנו, שזה החליש אותנו מבחינה רוחנית, פלשה לתוכנו איזושהי תודעה של מגפה, ואנחנו כשכבר לא רגילים להתמודד רוחנית, התכווצנו וחיכינו למנהיג שיגיד מה לעשות. ומתוך כאלה שכבר רגילים להיות משועבדים לטכנולוגיה, שהיא אכן משעבדת אותנו, חיכינו לפתרון הגואל, שיחזיר אותנו לאיזושהי תחושת ודאות. וגם אם זה אומר לקחת משהו שלא נוסע, שלא בטוח, לא משנה, תביא לנו את החומר, תביא לנו את הטכנולוגיה, תוך כדי עצימת עיניים לסיכונים, זה מה שיצר דיסוננס קוגניטיבי, זה מה שגרם לאנשים המחוסנים לכעוס על הלא מחוסנים, כי הלא מחוסנים המשיכו לפקוח את העיניים, וזה מרגיז, שאחרים לא משתפים פעולה. אז אני רואה את אותו דרמה שאתה אומר עכשיו מזווית אחרת, אני חושב שהרצון להיות משועבד הוא בעצם גם כן רצון לקבל ודאות. שמישהו יסביר לך, כי החיים יש בהם הרבה אי-ודאות, וכשאין לך מספיק התפתחות רוחנית, שנותנת לך מענה לאי-ודאות, שמראה באי-וודאות דווקא ברכה, אתה מפוחד מאי-וודאות, אתה מפוחד מדי מהמוות, אז אתה מחפש כל הזמן שיתנו לך איזה פתרון קסם, ומטלפון סלולרי וכל האפליקציות, הגענו לטכנולוגיה של mRNA, שמבטיחה הבטחות, וקל יותר להתמסר אליה, וכביכול לקבל חזרת הוודאות שלנו, על הדרך בלי לשים לב שבעצם נתעלו ממך את החופש, את העצמאות, את היצירתיות, את הרוחניות, וככה בעצם משעבדים אותך.
תגיד, שמת לב שמדינות רפובליקניות בארצות הברית, זה התחיל בפלורידה, אבל המשיך, שטף את, מאשר את כולן כמעט, הפסיקו לחלוטין עם כל הסגרים והמסכות וכו'. אני מניח שגם הרבה פחות חיסונים, את זה אני לא יודע. ולעומת זאת, מדינות דמוקרטיות, עוד ועוד, וכלומר, זה לא רק מדינות שלא היה להן כסף. יש פה גם עניין של תפיסת עולם חירותית יותר.
אני לא מתמצא בפוליטיקה האמריקאית מספיק כדי לענות לך, כי אני שמח על מה שקורה במדינות הרפובליקאיות. אני דווקא הייתי פחות, אני לא הייתי מתומכי טראמפ, אני תמיד הייתי בעד המפלגה הדמוקרטית, אבל מה שקורה היום מבחינתי משנה הרבה מושגים.
אני רק מציע לך, אני רק מציע לך זווית מבט לבחון אחרי השיחה הזאת, כי אתה אמרת שזה מי שלא היה לו כסף הרוויח, ומה שאני מנסה לומר לך הוא שזה לא רק העניין של מי שלא היה לו כסף, זה גם עניין של תפיסות עולם בסיסיות. ככל שאנשים, הגישה, עזוב טראמפ, הגישה היותר רפובליקנית, יותר חירותית, יותר אמונית, אוקיי, הובילה לגישה שמסוגלת הייתה לשים סטופ לטרפת הזו, בעוד שהגישה היותר פרוגרסיבית, נאמר, רק רוצה עוד ועוד מהדבר הזה. אבל עזוב עכשיו את העניין הזה, בוא ניגש לתוצאות. אז בוא נדבר עכשיו על מה חזרה אל הוועדה שלך. מה היא אומרת? מה מצבנו, פינקי?
תראה, הכותרת של הדוח השני שלנו, שכבר פורסם לפני חודש, ולפני כמה ימים הגרסה הבינלאומית המעודכנת, הכותרת זה מעולם לא היה חיסון שפגע בכל כך הרבה אנשים. הכותרת הזאת מספרת כבר את כל הסיפור שמדובר בפנים, בפרוטרוט, מהרבה זוויות. אנחנו רואים פה קמפיין לכאורה תהליך רפואי של החדרת חומר, עם כמות מטרידה מאוד של נפגעים, עם ידיעה שמה שאנחנו רואים זה קמצוץ, מה שקיים באמת, עם הרבה עדויות להסתרת המידע מהציבור בהרבה רמות של מערכת הבריאות, עם בלבול מוחלט של הציבור, כאוס ציבורי, רפואי, מדיני, שאולי משרת איזושהי מטרה. אז יש לנו, ראינו אחוז תמותה עולה בסמיכות לחיסון, וראינו את זה אחר כך שקורה במדינות נוספות.
בכל העולם, כן.
ממש, גרפים שמראים, התחלת חיסונים, קפיצה של תמותה. התחלת חיסונים, ממש, הגרפים מקבילים לחלוטין.
כן.
ראינו עלייה מדאיגה מאוד בתמותת צעירים, גילאים 20 עד 40, מגוון גדול של תופעות לוואי מכף רגל ועד ראש. עוד לא ברורה לגמרי, עוד לא ברור המנגנון, כי זה דורש הרבה מחקרים, אבל מדברים על השפעות של תגובות דלקתיות בתוך הגוף, לחזבור חלבון הספייק, מדברים על קרישי דם, על פגיעות נוירולוגיות, גינקולוגיות, לבביות, הורמונליות, you name it. כלומר, אין כמעט מערכת שלא נפגעה בזה, כולל מחלות שאדם הצליח להתגבר עליהן, ונשארו רדומות ומתפרצות מחדש, כולל מחלות אפילו שלא ברור בכלל איך, המנגנון הביולוגי אפילו לא ברור. אני סתם אתן לך כדוגמה, יש תופעה שנקראת אנדומטריוזיס, וסתם דוגמה, סוג של קוריוז, וזו תופעה שבה חלקים מהרחם מפוזרים אצל אישה בבטן, ולכן שכשהיא במחזור החודשי, אז יש לה כאבי בטן מפוזרים, זה קשה מאוד להתמודד עם זה. וזה קשור לתקופה ההורמונלית של מחזור הווסת. ואחד מהטיפולים הקיצוניים לאנדומטריוזיס זה כריתת שחלות. ופנתה אלינו אישה שעברה כריתת שחלות, והיה לה אנדומטריוזיס, וזה אמור היה להיות טיפול דפיניטיבי, היא עברה את הקריטה מסיבות אחרות, לא משנה. ושנים האנדומטריוזיס שלה שקט לגמרי. והיא קיבלה את החיסון, ואחרי תקופת מה חזרה לה אנדומטריוזיס, ואני לא יודע אפילו אם יש לזה הסבר רפואי. אני לא יודע אם, או שזה אנטיטי חדש שיצטרכו לחקור. אז אנחנו קיבלנו אלינו דיווחים של יותר מ-300, איפה זה מתעדכן כל יום, אני לא יודע, אנחנו 350 נפטרים בסמיכות או ללא הסבר אחר. העומדנים הסטטיסטיים שאנחנו נרצים להשתמש בהם כדי שיש תת דיווחים, דיברו על סביבות ה-1,600-1,700 נפטרים. וזו התמונה, והתמונה הזאת הולכת ומתרחבת מדי יום. אנחנו מקבלים דיווחים שוטפים. אנחנו היום המערכת היחידה בישראל שאכן קולטת ומשקפת לציבור. ואני רוצה להגיד לך, משה, זה לא רק הסיפור שיש תופעות לוואי, זה הסיפור של לספר את האמת. מבחינתי זה לא פחות חשוב.
פינקי, איך אתה מתמודד? אני באמת חייב פה להיות ה-Devil Advocate, מה שנקרא, כן? שליחו של השטן. עם הטענה שטוב, אנשים מתים כל הזמן. איך אתה יודע להגיד שזה מהחיסון?
זה כל מה שהשטן
יפור. אותו בחור בן 21, ניקח אותו כדוגמה, אותו בחור בן 21 שנפטר בשבוע שעבר, כמה זמן אחרי החיסון זה היה?
10 שבועות.
10 שבועות אחרי החיסון. אולי הוא אמר, אנשים בני 21 לא נפטרים פתאום סתם כך קודם לחיסון? קורה?
משה, קודם כל, אם זה כל מה שהשטן יכול לאתגר אותי, אז אני מתנגד. אני חושב שהשטן צריך ללכת לעשות שיעורי בית. אני אגיד לך, יש פה עניין עקרוני, עניין של סימן השאלה. זה ממש עניין עקרוני דרמטי. במקום שבו עליך להיות זהיר, ולהטיל ספק ולשאול, הספק והשאלה נעלמו. אני לא טוען שהבחור הזה, במקרה הטרגי, נפטר מהחיסון. אני טוען שאי אפשר לשלול שזה קשור לזה, מתוך בריאות שלמה. אתה שואל את עצמך, מתוך בריאות שלמה, חייל קרבי, בריא לחלוטין, אחרי 10 שבועות, קריסה. בן אדם סובל מפרקוסים, עשו לו הדמיות, בדיקות, לא מצאו שום סיבה, אחרי כמה ימים, לא מתעורר בבוקר. מה אתה יודע מבחינת אנמנזה בהיסטוריה שלו? רק דבר אחד, שהוא קיבל חומר ניסיוני לפני 10 שבועות. עכשיו, אתה לא יכול להתעלם מהעובדה הזאת, מבחינה מחקרית רפואית, אסור לך להתעלם. אתה צריך להגיד במצב כזה, עד שיוכח אחרת, זה קשור. אני לא יכול להגיד 100%.
אבל
אני
גם... חובת ההוכחה היא לא עליך.
נכון, נכון. עכשיו, זה מה שמבלבלים את הציבור. משפחות, במשפחות יש ויכוחים, האם זה קשור או לא קשור. אתם לא אמורים להתווכח בכלל, אתם אמורים לדווח. אחר כך, אנשים חכמים ישבו על כל הדיווחים ויגידו, אוקיי, סטטיסטית ככה וככה. אבל אתה עושה ניסוי, למען השם, אתה עושה פה ניסוי, אתה לא יודע מראש, אתה לא יודע. עכשיו קוראים דברים מוזרים אחרי זה. אתה לא, אין לך
שום... עכשיו השאלה שלי, עד כמה הם באמת מוזרים? זאת אומרת, האם יש לכם נתון, כמה אנשים, אם נחזור למקרה הספציפי הזה, כמה אנשים בני 20 בשכבת הגיל הזו של הבחור שנפטר בשבוע שעבר, נפטרו ללא סיבה נראית לעין לפני החיסונים, לעומת עכשיו. מה, האם אפשר במבט סטטיסטי לראות את ההבדל?
משה, לדעתי אתה חוטא פה את אותו חטא, מכיוון שהצד השני דוחף אותנו לנסות לחשוב יותר מדי בהיגיון ולהתנצל. אני אתן לך דוגמה אחרת. יש לי רופא שיניים שאני מאוד אוהב ללכת אליו, שנים. אני מאוד אוהב ללכת אליו גם כי הוא מקצוען וגם כי הוא נחמד, ואני מאוד אהבתי גם את הסייעת שלו, בת 35. הוא לפני כמה ימים אני בא והוא לבד בקליניקה, אני שואל אותו איפה היא, הוא אומר לי, היא נפטרה מהתקף לב, היה לה עודף שומנים בדם, בת 35. ושאלתי אותו, לקחה חיסון? כן, לקחה חיסון. אמרתי לו, אני לא מקבל את הסיפור, אני לא מקבל. עכשיו, היא יכלה לחיות עם שומנים בדם, עד גיל 70-80, הרבה אנשים חיים שומנים בדם. האם ההתקף לב הזה הוא רק בגלל החיסון? אני לא יודע. אולי זה קומבינציה של גורמי סיכון. אנחנו לא יכולים להתעלם מזה, אנחנו לא יכולים להגיד, טוב, אם מצאנו איזשהו הסבר אחר, אז אולי זה לא. ממתי אנחנו מגוננים על החומר הזה? זה הכלל הבסיסי של הרפואה, פרימום נון נוצ'רה, קודם כל אל תזיק. קודם כל, אל תתחתן לך, אל תזיק. יש איזושהי אווירה של, של over protection. סליחה.
זכות דיבור.
אז יש בזה אווירה של over protection על החיסון, ואתה כאילו אתה אומר, אם אתה לא בטוח שזה מזה, אל תגיד. אני אומר, לא, אם אתה לא בטוח שזה לא מזה, אם אתה לא בטוח, אל תגיד. אני אומר, תעשו את הנתונים, אתם מסכנים ציבור, אתם נותנים חומר חדש, אתם אומרים, לא, אני לא בטוח, מה זה אתה לא בטוח? יש לנו עלייה של 50%, עלייה של 50% בתמותה מגיל 20 עד 29 לעומת שנה שעברה. 50%. האם אנחנו יכולים להגיד בדיוק מה זה? לא, אבל זה מעורר חשדות. זה מעורר שאלות. אתה נותן משהו, קורה משהו, תעצור. תעצור. זהו. תפקיד הוועדה לא להוכיח, תפקיד הוועדה להציף שאלות. היינו באיזשהו בית דין חרדי בירושלים לפני כמה ימים. בעניין הזה, בבקשה שיוציאו פסק הלכה נגד חיסון ילדים. אמרתי להם, בנושא הזה, אם יש ספק, אין ספק. אם יש לכם ספק על לא הקל שאתם הולכים לסכן ילדים, אין ספק, תעצור את זה. שיש לך ספק שילדים ייפגעו, שאתה הולך לתת להם תרכיב ניסיוני, שהם לא צריכים אותו, מסיבות לא ברורות, אולי מחקריות גרדה. וכשיש לך ספק ולא הקל שבקלים שילדים ייפגעו, אז אין לך ספק. אתה עוצר את זה, אתה אומר לא.
מה הייתה התשובה שלהם? הם הגיעו לאיזה מסקנה?
הם הנהנו בראש, אבל גם הם נתונים להשפעות של פחד, אז הם צריכים לשבת עכשיו על החומרים, וקח להם את הזמן, יוציא את הפסק כן. שלהם.
כן.
אני יודע שהם לא היה להם מענה לזה, לא היה ויכוח על זה בכלל. ואני אגיד לך, משה, העובדה שאנחנו בכלל מקיימים על זה דיון, על משהו שבעבר היה מובן מאליו, ה-FDA היה עוצר הרבה תרופות על הרבה פחות מזה.
אני יכול לומר לך באופן אישי שהגעתי למסקנה שבלתי נמנעת, אני חושב, שאי אפשר לסמוך על גם, שגם על הגוף הזה שנקרא ה-FDA, שזה פחות או יותר האורים והתומים, כן? גם הגוף הזה כבר הפך להיות מושחת. אין לי מילה אחרת לתאר את זה. אתה יודע איך הגעתי למסקנה הזאת? כשראיתי ש... למערכת הבריאות ברור שהם הולכים לקבל את האישור של הדבר הזה גם לילדים. כל המערכת פעלה באופן, פעלה לקראת זה כאילו זה מובן מאליו. כאילו הדבר שהוא הכי פחות הגיוני שבעולם, מובן מאליו. היו לי בעצם שתי תהיות. מה, החבר'ה הללו לא מבינים שגם אם הם אומרים שזה אישור לניסוי בלבד, בשעת חירום בלבד, הם לא שומעים את הקולות מישראל כיצד הדבר, ומכל העולם, כיצד הדבר הזה, כיצד הניסוח המפותל הזה הופך להיות אישור נקודה, בלי שום הערות ביניים. הם בוודאי שהם רואים, כן? זה היה קנטח. הניסוי כזה, זה היה אישור או ניסוח קסטחי כזה. ואחר כך מן העבר השני, אני מסתכל על משרד הבריאות שלנו, וכל אנשי משרד הבריאות, כאשר יגיע האישור, המערכת תפקדה בוודאות מוחלטת שהאישור הזה אכן יגיע, ואני הנחתי שהוא אכן יגיע, למרות ששוב, שום היגיון אין בו, כי הילדים הרי לא חולים בקורונה, הקורונה מסכנת אותם כמו הברקים, או ה... אני יודע מה, התפרצויות הגעשיות, אפשר גם לחסן נגד התפרצויות געשיות, אם רוצים. כן? אז זה בערך הרמה של הדבר הזה, והנה הם נותנים גם לדבר הזה, ה-FDA נותן אישור, אז מבחינתי הגוף הזה, כי אני איבד לחלוטין, גם הוא את האמינות שלו.
אני אתן לך מעולם הרפואה, ברפואה יש את המושג until proven otherwise, ואני אומר בדוח, until proven otherwise, it is related to the vaccine. אתם צריכים להוכיח שזה לא, לא הציבור צריך לרוץ ולהוכיח, גם מה שכיום ביולוגית אפילו לא יודעים איך להוכיח. אז מבחינתי, until proven otherwise, ה-FDA נגוע בהחלטות מאוד לא קשורות. ככה זה נראה, ככה קשה לברוח, ואני אגיד לך, זה כל כך לא קל לאזרח, גם לי, ואני חושב בכלל לראות ש... כל המערכות, רוב המערכות שאתה רגיל, נסמוך עליהם. הם בעלי הבית, בשבילך. עד ה-FDA אתה מגיע. ולהגיד, וואלה, אני יכול, לא יכול גם לסמוך עליהם, מה נותר לי? מכאן מתחיל מסע, מבחינתי. מכאן מתחיל מסע של העצמה אזרחית, שהאזרחים חייבים לקחת את גורלם בידיהם, זה מה שאמרתי מההתחלה. לא ידעתי את מה שאני יודע היום, אבל זה רק חיזק את התחושות שלי, שיש פה התקפה מערכתית על הגוף האזרחי, ואתה יודע, כשאתה מותקף, אתה לא תמיד יודע למה, אבל אתה יכול לזהות שאתה מותקף, אתה חשוב שתזהה שאתה מותקף. וכן אני, למשל, אני יודע שהייתה פנייה לבית המשפט העליון בארצות הברית, כנגד ה-FTA או משהו כזה, למניעת חיסון ילדים, וזה לא, זה לא עבר.
אתה מטריד אותי, אולי אתה יכול לעזור לי. שאלה כללית בכל נושא החיסונים. הרי, כדי לקבל את הנתונים, הם עושים ניסוי על ילדים. איך זה בכלל אפשרי מבחינה אתית לעשות ניסוי על ילדים? ההורים יכולים לאשר, אני כהורה יכול לאשר לבצע ניסוי על הילד שלי? אתה יכול, באופן כללי, איך זה קורה?
אני לא לגמרי בקיא בזה, אבל אני חושב שזה די פשוט. אדם או קטין בהסכמת הוריו, אם הוא מסכים לזה, הוא מקבל את כל הפרוטוקול.
איך ילד בן 12 יכול לתת הסכמה בכלל? איך ההורה יכול?
תראה, זה שאלות מאוד קשות. אני מתאר לעצמי שבמקומות שבהם אכן מחקר בילדים הכרחי, נניח אם יש מחלה קטלנית בילדים, ואתה חייב לעשות את זה לטובת האנושות, אז אתה איכשהו, הם מגייסים הורים, ושההורים שמגייסים את ילדיהם, יש פה שאלות משפטיות, מה קורה אם הילד מסרב, וזה לא אמור לעבור חלק. זה לא אמור לעבור...
אני יכול להבין שכשילד חולה, ובאים להורים, אומרים, תשמעו, יש פה איזושהי תרופה ניסיונית, בכל מקרה, במצב קשה, בואו ננסה. אז זה בסדר גמור, כמובן. אבל במצב שאתה בא לילד בריא, אתה יכול גם לשכנע אותו עם סוכריה לקבל כל דבר. אין לו דעת משל עצמו, ומנגד, כמו ששאלת, אמרתי קודם, ההורה, הוא לא הרכוש של ההורה, הוא בן אדם. כאשר לא ברור לי איך המנגנון הזה בכלל, בוודאי שלא בסיפור של הקורונה, של ניסויי תרופות, של פיתוח תרופות על ניסוי בילדים עובד.
תשמע, לבין האדם יש חולשות, והאנושות נבחנת בין מנהיגים שרוצים להעצים את בני אדם לבין אנשים, בין מנהיגים שעושים ניצול לרעה של החולשות האנושיות. אתה יכול לנצל לרעה חולשה אנושית ואפילו לגרום להורה בלי לשים לב לפגוע בילדים שלו מתוך חולשה, מתוך חולשתו, מתוך פחד. זה מה שמנסים לעשות עכשיו. אני לא משפטן כדי להגיד לך בדיוק את החוק לגבי ניסוי בילדים. אני כן יודע שזה מחייב הסכמה מדעת של ההורים, ואני כן מתאר לעצמי שכשהילד לא רוצה זה הולך לבית משפט. זה לא, אתה לא כופה הילד בקלות להשתתף בניסוי רפואי גם אם ההורה רוצה, כך אני יודע את זה. אבל אני חושב שאנחנו לא צריכים להגיע עד לשם. אני אומר שהיום יש טשטוש היום ונורא של המושג ניסוי, ומבלבלים אותו עם איזושהי אחריות לאומית כביכול, עם תו ירוק, פעם זה היה שלא ידבקו את סבא וסבתא, או כאילו הקשר שלהם לחיסון עדר זה ירד, עכשיו כבר אין להם הסברים רפואיים בכלל. ולהביא את ההורים להסכמה מתוך לחץ ותח פחד, ולא מתוך איזושהי החלטה צלולה של אוקיי, אני רוצה להשתתף במחקר למען האנושות. לא, זה מתוך פחד. הניסוי פסול מראש. ניסוי רפואי שנעשה מתוך פחד זה לא בחירה מודעת, זה לא בחירה מדעת, זה בחירה בכפייה. זה הריצות. ולא, הריצות זה לא דבר שבונה ניסוי מחקרי, זה כבר גרמניה הנאצית עשו ככה. הם עשו את הניסוי בבני אדם כנגד רצונם, ובשביל זה יש את קוד נירנברג, שיש הרבה שטוענים שמפירים אותו עכשיו לאור יום בכל העולם, ושיום אחד אנשים ישפטו על פשעים נגד האנושות, ממש ככה.
אתה יודע, אתה דיברת קודם על כך שבני אדם מרגישים פתאום שהמערכות שאמורות היו להגן עליהם, קורסות ופועלות נגדם. ואני רוצה לומר לך, כשאני, א', אני הרגשתי את זה מאוד מאוד חזק, כנראה שבני האדם בכל זאת מתחלקים, יש קרוב למיליון ישראלים בוגרים שלא התחסנו, ואני רואה בזה עוד כבוד לחברה הישראלית, כי כשאתה מודע לאיזה רמה של כפייה, הגענו כאן, אנשים נאלצו להתחסן כדי להיות מסוגלים לפרנס את משפחתם, להמשיך לעבוד, או ללמוד באוניברסיטה, או, 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 או כדי להיות חברים בקהילתם. אני לא יכול להתפלל בבית הכנסת שלי, כי אין לי תו ירוק, כן? אז כאשר אחרי כל זה עדיין יש לך בערך מיליון ישראלים לא מחוסנים, בוגרים לא מחוסנים, אם אני לא טועה, זה סימה, ובעיניי זה עוד כבוד לחברה הישראלית. בכל אופן, כנראה שבני אדם, יש בתוכם כאלה שהחירות בוערת בלבבם והם לא רבים, ויש את הרוב שרוצים באמת להרגיש הרגשת הוודאות הזו שבתוך הגולג או בתוך השיעבוד. הדבר הזה אצלי עורר, התחושות הללו שפתאום כל המערכות נגדי, עורר אצלי זיכרונות קשים מאוד מתקופה שאתה, אני בטוח שאתה לא חווית אותה בצורה שבה אני חוויתי אותה, אולי הפוך. אני מדבר על ההתנתקות של שרון. תחשוב על ציבור שומר חוק לחלוטין, שרואה בעצמו ציבור ציוני לאלה ולאלה, מקים יישובים לתפארת ומרגיש שהוא חלק משליחות לאומית וכו' וכו', ומשרת בצבא החקלאי וציוני, מה שאתה רוצה. ויום אחד אין לו כלום. כל המערכות שאמורות היו, שהוא האמין בהן, מגרשות אותו מהבית שלו, הופכות אותו לאויב העם, בתי המשפט לא, וכל המערכות שאמורות להגן עליו, עושות בדיוק את ההפך. הוא מוצא את עצמו פליט בארצו, גם במובן החברתי, כן? מפוזר ומפורד כמו אבק בכל הארץ. אז התחושה הזאת, היא חזרה אליי כדז'ה וו, עכשיו עם הסיפור של המחוסנים והלא מחוסנים. אני כבר ראיתי את זה בעבר, ראיתי איך זה קורה, שהמדינה קמה עליך, ומסיתה ומסיתה אזרחים מסוג אחד נגד אזרחים מסוג שני. זה לא פעם ראשונה שזה קורה לנו,
והתוצאות של זה לא היו משהו.
צריך לומר לציבור של הציונות הדתית, חבר'ה, אתם עברתם את זה, אתם בוא נקרא לזה המתנחלים לצורך העניין, כן? אתם הראשונים שצריכים להבין מה קורה כאן. אתם חליתם, כבר חטפתם את המחלה הזאת בפרצוף, אמור להיות לכם חיסון כדי להבין מה קורה פה עכשיו, כדי להתמודד מולו. ואני רואה שקורה בדיוק הפוך. הציונות הדתית היא הראשונה שרצה לציית
תראה, אני רוצה להגיד לך, למרות שאנחנו כנראה נחשבים לצדדים שונים במפה הפוליטית, אני כאחד שתומך נניח החלפת שטחים, פינוי שטחים למען שלום, אני זוכר את עצמי בזמן ההתנתקות מתמחה בפסיכיאטריה, שאני זוכר בישיבת רופאים מנהלת המחלקה אומרת, אני מבינה שכולם פה תומכים בהתנתקות, ואני הייתי מאלה שלא תמכו, לא מהסיבות האלה, אלא מהסיבה של איך זה בוצע. זה בוצע, אני זוכר, כמהלך אגרסיבי, ללא דיאלוג, מתוך מניעים מאוד מאוד לא ברורים של המנהיג, לא מתוך זה שהוא שאף לשלום, לא מתוך רצון באמת לעזור, והדמיון, באמת יש פה דמיון. אני גם חושב שראש הממשלה שלנו עשה מהלך שהוא כביכול מהלך לטובת הציבור, בצורה אגרסיבית, ממניעים לא ראויים, והתוצאות בהתאם. אז אני, מהבחינה הזאת אני מסכים על הדמיון ודמיון, אני חושב שזה מנגנון מאוד דומה, גם שם אריק שרון גייס את התמיכה הציבורית, איך זה היה בנחישות ורגישות, משהו כזה אמרו.
אותו דבר, ממש, זה מדהים.
אני לא אהבתי את המהלך הזה, למרות שאני בעד בתנאים מסוימים כן לפנות יישובים למען שלום, אבל אמרתי ככה, לא עושים את זה, זה אלימות, וזה מניפולציה, ומזה לא יצמח משהו טוב. זה, ואני הייתי חד משמעית נגד זה. אני חושב ש... אבל הדמיון באמת, שני אגב מנהיגים אותם עמדה של המפה הפוליטית, שניהם עשו מהלכים עם סימני שאלה מאוד גדולים לגבי המניעים, וגייסו המונים לטובתם שהסכימו בצורה...
אתה מאוד צודק, זה בשני המקרים מנהיגים אותם המפה הפוליטית, זאת אומרת, אז זה היה שרון ועכשיו זה נתניהו, אבל אבל יש עוד דבר מעניין שהוא דומה, ולא תכנתי לדבר על זה, אבל תראה, השיחה שלנו הולכת למקומות מעניינים. את ההתנתקות עשה הימין, כמובן, עם מלוא התמיכה של השמאל, צדיקים מלאכתם נעשית בידי אחרים, צדיקים במחאות או שלא במחאות, זה את התכלית, איזה מלאסים, ואותו דבר קרה כאן עכשיו עם החיסונים. הם תוקפים את ביבי על כל דבר שנכון או שקרי. על הדבר הזה, שיתוף פעולה מלא.
ואני אגיד לך...
השמאל מצד אחד ובנט מצד שני רק אמרו לנתניהו, אתה לא עושה מספיק מהשיעבוד הזה.
כן. אני אגיד לך גם על מי בדעתי דומה בין שתי התופעות. יש לך פה שני מצבים מורכבים. באמת, זה מורכב, זה מצב מורכב, גם מה יהיה יום אחד עם דו ושומרון, זה מורכב, ולכן לא מגיעים לאיזושהי החלטה, זה מורכב, זה קשה. לא משנה מאיזה צד של המפה הפוליטית, זה סיפור שמסובך, ולדעתי רק הזמן מגדיל את הסיבוך. ויש צורך לבן האדם לקבל איזושהי תשובה פשוטה, אל מול הסיבוך, אל מול האי-וודאות. וגם שרון וגם נתניהו באו עם איזשהו פתרון אחד ויחיד, לא להתווכח, אנחנו ניתן את הפתרון לבעיה המסובכת, ככה, וככה יהיה, ואני זוכר שהוא פיטר שרים שהתנגדו לו אגב, הוא ממש עשה מהלך של עריצות, הוא פיטר שרים, הוא דאג לכך שהקבינט יאשר בו בצורה אחידה את המהלך. שני המקרים, אנשים מתמודדים עם מצב של אי-וודאות ומורכבות, שכנראה דורשת גישה יצירתית, מורכבת יותר, עם יותר חמלה, עם יותר דיאלוג, אבל שניהם המנהיגים שלא ממש יודעים לעשות מהלכים של חמלה ודיאלוג ויצירתיות, אז הלכו, לקחו את ההזדמנות לעשות את המהלך האגרסיבי הזה. אבל בואו נחזור לענייננו, בואו ננצל יותר את הזמן, למרות שאני מסכים איתך, דמיון, יש דמיון, רק שההיקף פה זה היקף חלק מהאוכלוסייה סבל, ופה הוא חלק גדול יותר של האוכלוסייה מעורב בעניין.
כן, רק שתופעת הלוואי היא הסבבים שקיבלנו מאז, כן?
כן, כן. אני פחות בקיא בזה, אבל אני חושב שמבחינת כל המעורבים, כולל הפלסטינים, זה לא היה מהלך חכם, זה היה מהלך בלי דיאלוג, בלי חשיבה יצירתית, בלי לחשוב כמה צעדים קדימה, אימפולסיבי, מאוד דומה, מאוד דומה. אגב, תופעות, אני רוצה להחזיר אותך לתופעות לוואי, אחד מהדברים שחשדו מראש, מתוך הכרת הניסויים שעשו על החומר הזה, עם המסנג'ר הרני בחיות, זה שיש תופעות לוואי שהן לא רק מיידיות, יש תופעות לוואי מאוחרות יותר של אחרי כמה חודשים. חזו את זה מראש. זה נקרא ADE. ולכן, כשהיום אנחנו רואים משהו, כמה חודשים אחרי החיסון, זה כבר מראש נצפה כסיכון שזה יקרה. אם זה היום מחלקות מלאות בדלקות ריאה שלא קשורות בכלל לעונה, שלא אמורות להיות. אם זה חבר'ה צעירים, לא רק הבחור הזה, אנחנו מקבלים, גם אתמול כבר הודיעו לי, אנשים בני 30, 35, 40, נפטרים, דום לב, חוטפים שבץ מוח. זה לדברים שחלקם צפו מראש, התריעו, הרב אשרוב, התריעו שזה יקרה אחרי כמה חודשים, והנה אנחנו אחרי כמה חודשים, אנחנו מתחילים לראות את זה. נכון?
מיכל הרן דיבר על כך.
וזה בכל העולם, תשמע, אם אתה רואה מומחים בכל העולם שניסו להשתיק אותם, הזהירו מפני זה. אז אני כן מקווה שימצאו דרכים עכשיו בכל זאת להקטין את הנזק, ואני עובד על זה עכשיו. אני עובד על...
זה מה שמביא אותי לשאלה האחרונה, לקראת סיום. א', באמת, איך מקטינים עכשיו את הנזק, איך מתמודדים עם הנזק שכבר קרה, ואיך לדעתך הסיפור הזה הולך להסתיים? איך אנחנו...
אז בוא נגיד לך קודם כל שאני אופטימי.
מה איך לשמוע?
ואני אסביר. אני אופטימי מכיוון שאני מאמין בכוח האנושי, אני מאמין ביצירתיות האנושית, ואני חושב שיחד עם המשבר הזה אנשים מתעוררים אל הכוח שלהם, אל הכוח האנושי, האזרחי והיצירתי שלהם, כי אין להם ברירה. ולגבי, ואני אפרט תכף, לגבי הנושא של צמצום נזקים, אני התחלתי ממש עכשיו מהלך שאני קורא לו רפואה חדשה, ואני קודם כל מזמין מטפלים מכל התחומים שפוגשים אנשים וכבר עובדים איתם, כי הרפואה הרגילה בכלל לא נותנת שום מענה, אין שום מענה. בתי חולים, הם לא יודעים מה לעשות כל כך עם תופעות הלוואי. ואני יודע שהרבה אנשים שעוסקים ברפואה משלימה, אם זה דיקורסיני, מגוון תחומים אחרים, מתמודדים, לפחות ברמה של הפחתת סימפטומים. אז אני הזמנתי, אני רוצה לארגן, להקים ארגון למען אנשים שנפגעו, ארגון וולונטרי, שבו כל מי שיש לו ידע טיפולי כזה או אחר, יכול להציע את עצמו ברמה של התנדבות לאנשים שנפגעו, כדי להקל על הסימפטומים, ובדרך אני רוצה להקים תפיסת עולם רפואית חדשה, שהיא יותר הוליסטית, והיא לא משובדת כך או אחרת בכלל לחברות תרופות, או לכל פוליטיקה, ושהיא כן פתוחה למגוון שיטות טיפול שיש, שהן קיימות ועובדות בצורה אינטנסיבית, אז, ועם הזמן לצבור ידע, עם הזמן להכיר את זה, ודוקטור מיכל הרן תהיה בוודאי חלק מהמובילים של זה, כי כבר עובדת בזה, אבל אני שומע אנשים שעוסקים בסוגים נוספים של טיפול וריפוי, שהקליניקה שלהם מפוצצת, ואני מבקש מהם את המידע ואת שיתוף הפעולה ושיתוף המידע לציבור, ונדרשת היום רפואה חדשה, כזו שהיא לא נשלטת על ידי גורמים זרים, שהיא יותר עובדת על עקרונות של חמלה ופתיחות וחשיבה חופשית. ודרושים שם גם מתנדבים שיעזרו לאנשים האלה גם בעזרה בבית, או מתנדבים מתחום הפסיכולוגיה שצריך הרבה עזרה בטיפול בחרדות ודיכאון. אז זה ארגון שאני עשיתי את הצעד הראשון להקים אותו עכשיו. מעבר לזה, איך אני חושב, למה אני אופטימי? כי אותם מיליון שדיברת עליהם, שזה כמות גדולה, שהם בערך 20% מהאוכלוסייה הבוגרת, מה שמאפיין אותם מבחינתי זה בן אדם שמתעקש על החירות שלו, הוא בעצם בן אדם שמחובר למנהיגות שלו. בן אדם שמוכן לקחת סיכון בשביל החירות שלו, מבחינתי הוא כבר מנהיג. ולכן, גם עם 20%, הם שווים כמו 200%. כמו עם, אתה יודע, עם גדעון בן יואש, 300 אנשים עם לפידים, הכניעו את ה... לא זוכר מי זה היו האויבים שלהם. אז כשיש לך 20% שהם מנהיגים, והם ברוח חופשית, אתה יכול לבנות סביבם את החברה החדשה שתקום בהמשך על ההריסות של מה שקורה עכשיו, וזה דבר אחר שאני עושה עכשיו, אני ממש מקים תנועת רוח חופשית, ועושה להם הכשרות להיות מנהיגי רוח חופשית, שהם יביאו את האור שלהם ואת החזון שלהם ואת הרוח החופשית שלהם ואת החירות שלהם אל הסביבה שלהם. זה התוכנית שלי ומכאן האופטימיות שלי. אני רק רוצה להגיד בסוגריים, אני אופטימי אבל מעשי, ואני יודע שיהיה הרבה אובדנים בדרך, אנחנו במלחמה, אבל אני חושב שהרוח החופשית בסופו של דבר יש לה הרבה יותר כוח, עד שהיא תתעצם לכוח שלה, ואז היא באמת תעשה את ההכרעה. יום שזה יקרה, אבל זה ייקח את הזמן שלו. גם בזכות אנשים כמוך, משה, אתה בין היחידים, אתה יודע, בזמן שכל המנהיגים נפלו והתפוררו, מישהו שאנחנו יודעים שהוא איש ציבור, חבר כנסת לשעבר, ואתה עומד באומץ כמו שתמיד היית, אגב, גם אם אני לא מסכים דעותיך, תמיד ידעתי שאתה עם אינטגריטי מלא, וללא חשש וללא איסוס, אמרת, אני לא מסכים, זה לא בסדר, ודרושים עוד ועוד אנשים כמוך שמאוד חסרים היום בפרלמנט הישראלי.
במובן, אני אמר עוד מילה, דיברנו על הקשר שבין ההתנתקות, נקודות ההשוואה, בנקודה הזו שעכשיו הזכרת, אין קשר, כי לציבור בגוש קטיף היה מייצגים בעולם הפוליטי, ואילו עכשיו, אני לא זוכר ממרום 58-59 שנותיי בארץ הזו, מציאות שבה אמרנו 20% לא התחסנו, בוא נניח שיש עוד אחוזים גדולים מאוד שהתחסנו בלית ברירה, איפה הייצוג הפוליטי שלהם? נדה. מדובר פה ברמת שיעבוד, בטוטליטריות, שגם כמי שחווה את החוויה הזו של ציבור שדורסים אותו וכו', דבר כזה, אני באמת לא זוכר. אבל כן, כל ירידה היא לצורך עלייה, מתוך הדבר הזה אנחנו נתרומם.
אני חושב שהמערכת הפוליטית חווה עכשיו התרסקות, אבל היא בישלה את ההתרסקות שלה, מערכת פוליטית שמזמן אין בה ערכים, לא משנה אם אתה ימני או שמאלני, מביא שכמעט אין שם אנשים עם אומץ, שמוכנים ללכת דרך עם העמדות שלהם, והם עברו את האונס הזה, הם עברו את האונס הזה סביב הקורונה, ונפלו בו. או שבפרלמנט הזה ייבנה מחדש, או שהעם יבנה את עצמו מחדש, והחליט על המנהיגות שהוא רוצה. ימים יגידו.
פינקי, תודה רבה. תודה רבה על על האופטימיות שבה אנחנו מסיימים את הרעיון. זה תמיד נכון לחשוב כך. בכלל, להיות יהודי משמעו להיות אופטימי, כך על פי תפיסתי לפחות. ואני בהחלט מסכים איתך. אני בהחלט מסכים איתך. יש עם מי לעבוד. ה-20% הללו, כגרעין להתעוררות החברה הישראלית מתוך הסיפור הזה, מתוך המשבר הזה, זה גרעין ענק, זה לא 300 המלקקים של גדעון, זה הרבה הרבה יותר מזה, בעזרת השם, שנצא מזה כולנו, שיהיה לך שבת שלום, ואני מאמין שביום שלישי הקרוב, כשהרעיון איתך יוקרן, הוא יזכה לצפיות רבות. אתה איש מעניין וחשוב, תודה רבה.
שבת שלום, תודה רבה.